שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ממתת, אנחנו מתחילים בשורה 12 מלמעלה. מספרת הגמרא, רב כהנא יהבו ליזוז היקיטנה, שילמו לו מקצת מהדמים עבור הפשטן שהוא מוכר, ולא ביצעו משיכה בפשטן. לסוף, יקר קיטנה, התייקר מחיר הפשטן. עתה לקמי, אז בא רב כהנא לפני די רב, מפני שהוא רצה לחזור בו מהעסקה. אמר לרב לרב כהנא, במאי דנקית תזוז יהב לו. כנגד המעות שקיבלת, אתה צריך לתת את הפשטן, והיא לא, אז אתה צריך לקבל עליך את הכללה של מי שפרה. ואידך דברים נינו, אבל ביחס למותר הפשטן, עבורו לא קיבלת מעות, אתה יכול לחזור בך. שהרי זה רק דברים, דהיינו הבטחה, ודברים אין בהם משום מחוסרי אמנה. דאיתמר, שכך אמר רב במחלוקת האמוראים ביחס לדברים, רב אמר אין בהם משום מחוסרי אמנה, ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שיש בהם משום מחוסרי אמנה. מי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רב, שרבי יוסי ברבי יהודה אומר בברייתא, מה תלמוד לומר? מהפסוק נקרא בפנים, מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק והין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. והיות שנאמר בפסוק איפה צדק, אז נשאלת השאלה, למה אמר הפסוק הין צדק, ועלו המידת הנפח של ההין בכלל איפה היה. ומסביר רש"י, שמידת הנפח הין שווה ל-12 לוג, והנפח של המידה איפה הוא 3 סעים, שהם 72 לוג, ואם הקפידה התורה על המידה הגדולה שמוזכרת ראשונה בפסוק, ודאי שהיא הקפידה גם על מידה קטנה יותר. אלא אומר רבי יוסי ברבי יהודה, שבאה התורה לומר לך שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. כלומר, מסביר רש"י, כשאתה מדבר הן או לאו, קיים דבריך והצדק אותם. וקשה על רב שאמר, שאם אדם רק דיבר, דהיינו הבטיח ולא נתן מעות, הוא יכול לחזור בו ואין בכך משום מחוסרי אמנה. עונה על כך אמר אביי, שניתן להסביר את הפסוק ההוא, שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק באופן הבא, שלא ידבר אדם אחד בפה ואחד בלב. מסביר רש"י שבשעה שאדם אומר את הדיבור, לא יהיה בדעתו לשנות מדבריו, אבל אם נשתנה לאחר מכן השער של הסחורה, ואז האדם חוזר בו לפי שינוי השער, זה לא נחשב לחסרון אמנה. ממשיכה הגמרא מאיתי וקושיה נוספת ממקור תנאי על דברי רב, שכתוב בתוספת רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו שמשיכה של תנית קונה דינר זהב כנגדה, ואין משיכת דינר זהב קונה את התלית שכנגדו, אז אמנם מכל מקום כך היא ההלכה, אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. וקשה על רב שאמר, שאדם יכול לחזור בו מדברים שאמר, ואין בזה משום מחוסרי אמנה. מתרצת הגמרא, שאכן, דברי רבי שמעון סותרים את דברי רב, אבל תנאי היא. הדברים נתונים במחלוקת המוראים, ומצאנו לרב שהוא יכול להסתמך על התנא, רבי יוחנן בן מתיא, שחלק על רבי שמעון. דתנן ששנינו במשנה, מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו, צא וסחור לנו פועלים. הלך הבן ופסק להם מזונות, וכשבא הבן אצל אביו, אמר לו האבא, בני, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהם, מפני שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. אלא מה תעשה? עד שלא יתחילו הפועלים במלאכה, צא ואמור להם, שאתה סוחר אותם על מנת שאין לכם עליי, אלא תביעה של פת וקטנית בלבד. הרי שרבי יוחנן בן מתיא ציווה את הבן שלו לחזור מהתנאי שהוא התנה עם הפועלים לפני שהם התחילו את המלאכה, ולפסוק להם מזונות קלים. עד לכאן לשון המשנה ומקשה הגמרא, ואיסא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר כשיטת רבי יוחנן, שדברים יש בהם משום מחוסרי אמנה, היכי אמר לי, אז כיצד ייתכן שרבי יוחנן בן מתיא אמר לבן שלו זיל הדר בך? תחזור בך ממה שסגרת איתם, ועלו על ידי כך הוא יקבל עליו כללת מי שפרה, אלא בהכרח שרבי יוחנן בן מתיא סובר שבדברים אין משום מחוסרי אמנה, דהיינו כדעת רב. ודוחה הגמרא ואומרת שאין הכרח שרבי יוחנן בן מתיא סבר כרב, מפני שניתן לומר שאני האתם, שונה שם הדין, דפועלים גופה היו, הרי הפועלים עצמם לא סמכה דעתה היו, לא סמכה דעתם על דברי הבן. ומה איתה מה שהם לא סמכו על דברי הבן? מפני שמי דיידי, דעלבו הסמך, שהרי יודעים הפועלים, שדברי הבן תלויים בהסכמת האב. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אז אפילו כאשר התחילו הפועלים במלאכה, נמי, גם אז היה הדין, שרבי יוחנן בן מתיה היה יכול לומר לבנו, תחזור בך מהעסקה. והרי מצינו במשנה שרבי יוחנן בן מתיה אמר לבן שלו, שאתה יכול לחזור בך מהעסקה, כל זמן שהפועלים לא התחילו במלאכה. מבארת הגמרא, שאם התחילו הפועלים במלאכה, ודאי שם חדעת היו. אז ודאי הם סומכים על התנאי שהבן התנה איתם, ולכן הוא לא יכול לחזור בו, מפני שאמרו הפועלים לעצמם, מימר אמר כמי דאבוה וניחלי. מזה שהוא לא עצר אותנו ונתן לנו להתחיל לעבוד, מסתבר שהוא אמר את הדברים לפני האבא שהוא הבוס האמיתי, והאבא הסכים לדבר. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן, ושואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי? האם הוא אמר כך שיש בדברים משום חסרון המנה? ואמר רבא בר בר חנה שאמר רבי יוחנן, אדם אומר לחברו, מתנה אני נותן לך, הדין שהוא יכול לחזור בו. וראשית מבררת הגמרא את הדברים, מה זאת אומרת יכול לחזור בו? הרי פשיטה שהוא יכול לחזור בו, שהרי חברו לא משך את המתנה, ואין כוח בבית הדין לקוף את נותן המתנה שלא לחזור בו. אלא בהכרח מבינה הגמרא, שהמשמעות יכול לחזור בו, הכוונה שמותר לחזור בו. ומשמע מדברי רבי יוחנן, שאפילו חסרון המנה אין כאן. עונה על כך אמר רב פאפה, שצריך לסייג את דברי רבי יוחנן באופן הבא. שאומנם, אומר לחברו מתנה, אני נותן לך, הוא יכול לחזור בו, אבל, ומודה רבי יוחנן, שאם מדובר במתנה מועטת, דסם חדעתי, שהחבר סומך על נתינת המתנה, כי לא מדובר על מתנה ששווה הרבה, שבמקרה כזה, אין מותר לנותן המתנה לחזור בו, כי המקבל סומך על דיבורו. ובמציאות כזו חלק רבי יוחנן על רב ואמר, שגם בדברים יש משום מחוסרי המנה. ומה שאמר רבי יוחנן, שאומר לחברו מתנה אני נותן לך שהוא יכול לחזור בו, זה כאשר מדובר במתנה מרובה, שבמקרה כזה לא סומך את דעתו של המקבל, שאכן נותן המתנה יקיים את דבריו. ואומר את הגמרא, החינמי מסתברא, כך גם מסתבר להסביר, דאמר רבי אבאו, שאמר רבי יוחנן, ישראל שאמר לבן לוי, ומעיר רש"י שכל לוי קרוי בן לוי, קור מעשר יש לך בידי. שאותו איסרתי מפירותיי, ואני מתכוון לתת לך אותו. אז אותו בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על פירות במקום אחר. שהרי הלוי צריך להפריש מהמעשר הראשון שהוא מקבל תרומת מעשר לכהן. עד לכאן ציטוט הדברים ומוכיחה הגמרא. היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין את הדברים במידה ואתה אומר שבמתנה מועטת. אמר רבי יוחנן שאסור לאדם לחזור בו. מפני שסומך את דעתו של המקבל שהנותן יקיים את דבריו, ומעשר ראשון נחשב כמתנה מועטת ביחס לבעלים, שהרי אין לישראל במעשר זה, אלא טובת הנאה, שהיה המעשר בידו מתחילה לתת אותו לכל בן לוי שירצה. אז משום הכי, רשאי אותו בן לוי לעשות את המעשר הראשון כתרומת מעשר על מקום אחר, כי הוא יכול לסמוך על כך, שישראל לא ייתן את המעשר הראשון ללוי אחר, שהרי כתוב בצפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. אלא היא אמרת, שרבי יוחנן סובר שגם במתנה מועטת מצי למיהד הרבה, מותר לתנותן המתנה לחזור בו, אז אם כך, אמי רשאי. מדוע אמר רבי יוחנן שאותו בן לוי רשאי לעשות את המעשר הראשון המובטח לו כתרומת מעשר על מקום אחר? והרי אם הישראל ייתן את המעשר הראשון ללוי אחר, איש תקח, אז נמצא דיקה אכיל, הלוי הראשון, תבלים. דוחה הגמרא שלא בהכרח יש הוכחה לחילוק שאמר רב פאפה בדברי רבי יוחנן, כי ניתן לומר, אחא במאי עסקינן, כאן בדברי רבי יוחנן באיזה מציאות מדובר, כגון שנטלו ממנו, שהלוי נטל את המעשר הראשון מהישראל, וחזר והפקידו אצלו. ולכן הוא רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אם הסיפה, כיצד תסביר את הסיפה של הדברים, שבמידה ונתנו הבעלים את המעשר לבן לוי אחר, אז אין לו ללוי הראשון עליו על הבעלים אלא תרעומת, מפני שהבטיחו בתוחלת נכזבה. ומקשה הגמרא, ואיסל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לדחות את ההוכחה ולומר שמדובר, כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו, אמי, אז אם כך מדוע אין לו עליו אלא תרעומת, שהרי כיוון דמשכי ממון היית לגבי, שהרי אם מדובר שהלוי הראשון נטל ומשך פיזית את המעשר מהישראל, אז זה ממון ששייך לו. ואם הישראל נתן את זה לבן לוי אחר, אז אין לו עליו אלא תרעומת, אלא הוא יכול לתבוע אותו בבית הדין שהרי זה שלו. אלא לב שמאמינה, בהכרח צריך להסביר, שבדלו נטלו, הלוי הראשון את המעשר מיד הישראל, ואם כך שמה מינה, שמה שאמר רבי יוחנן, שאותו לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, זה משום שרבי יוחנן סובר, שהישראל לא יחזור בו, משום שיש בדברים שהם מתנה מועטת, משום חסרון המנה. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא סיפור נוסף, ההוא גברה אותו אדם, דייה יבזוזה יסומסומי, ששילם כסף עבור סומסום, ועדיין לא משך את הסומסום, לסוף, אי עקר סומסומי, ומוכרי הסומסום הדרו בו, חזרו בהם מהעסקה, ואמרו לה לאותו אדם, לית לן סומסומי, אין לנו סומסום למכור, שכל זוזך, תיקח את הכסף שלך חזרה, אבל אותו אדם לא שקיל זוזי, לא לקח חזרה את כספו, ולבסוף יגנוב כספו. עתו לקמי, אז הם באו לדין לפני דרבה. אמר לי רבה לאותו אדם, כיוון דאמרי לך המוכרים שכל זוזך ולא שקילת, שלמרות שהם אמרו לך לקחת את הכסף חזרה ולא לקחת, אז לא מבעיה, לא רק ששומר שכר דלא הווי שהם לא נחשבים, אלא אפילו שומר חינם נמי לא הווי, גם שומר חינם הם לא נחשבים על המעות. כך שאפילו אם הם פשעו בשמירתן, הם יהיו פטורים. אמרו לי, אבל שאלו רבנן שהיו שם לרבה, והבאי לקבולי עלי מי שפרה. הרי מוכרי הסומסום חזרו בהם מהעסקה. ובעקבות כך, הם היו צריכים לקבל על עצמם את כללת מי שפרה. אבל אולי, אם אתה רבה תאמר להם שהם צריכים לקבל עליהם את כללת מי שפרה, הם לא יהיו מוכנים לקבל אותה, והם יעדיפו להיצמד לעסקה המקורית. ואם כך נמצא, שהכסף שנגנב בעצם היה שלהם, והם צריכים לתת את הסומסום לקונה. בעקבות שאלה זו, אמר לו רבה למוכרי הסומסום, מה חינמי? אכן כך צריך להיות הדין. או שאתם תשלמו לו את הסומסומין שהוא קנה, או שתקבלו עליכם את הכללה של מי שפרה. ועל הסיפור הזה, אמר רב פאפי, שאמר לי רבינה, לדידי אמר לי, פנה אליי ההוא מרבנן, אותו תלמיד חכם, ורב תבות שמי, כך קראו לו, ואמר לה, ויש אומרים, רב שמואל ברזות רשמי. והוא היה אדם ישר כסרגל, דאי אבו יהבו לי כל חלל הדאלמה, שאפילו אם היו נותנים לו כל חלל העולם, זאת אומרת, עולם ומלואו, לא הווה כמשני בדיבורי. זה לא היה גורם לו לזוז ממידת האמת ולשנות בדיבורו. וכך הוא סיפר לי, בדידי אבה עובדה, אותו מעשה דסומסומין על ידי היה. והוא לא היה כפי גרסת הסיפור ששמענו, שהרי אילו הייתי מקבל את הכסף על מנת לתת את הסומסומין, לא הייתי חוזר בי אפילו תמורת חללו של עולם. ולא על כך באנו לדין, אלא כך היה המקרה. ההוא יומה, אותו יום, אפניה דמעלי שבת אהבה. זה היה בדיוק לפני כניסת שבת. ואהבה יתיבנה, אני ישבתי לי, ואתה ההוא גברה, הגיע אותו אדם, וקיה בבה. ועמד על פתח ביתי. אמר לי, אית לך סומסום אל איזה בוני? האם יש לך סומסומים למכור לי? הפכנו דף, אמר לי, ועניתי לו, לא. אמר לי אותו אדם, אז ליאבו אנך זוזי בפיקדון גבח, תשמור את הכסף שלי בפיקדון אצלך, מפני דה חשכה לי, שהרי עוד רגע כניסת שבת. אמר לי, ועניתי לו, הביתה כמח, הרי ביתי לפניך. ואותו אדם, ותבין הוא בביתה, הניח את מעותיו בביתי, והיגנו במעות. עתה לקמי, אז בא אותו אדם לטבוע אותי לפני דרבה, אמר לרבה לאותו אדם, כל מי שאומר את המשפט, הביתה כמח, הרי ביתי לפניך, לא מבעיה, לא רק שאפילו שומר שכר דלא הווי שהוא לא נחשב, אלא אפילו שומר חינם נמי לא הווי. הוא לא נחשב אפילו שומר חינם על המעות, כי הוא רק נתן רשות להשתמש בבית שלו, ולא התכוון להיות שומר על המעות. אמר לי, אז שאל רבינה, לאותו תלמיד חכם שסיפר לו שהסיפור היה בו עצמו, האם אתה אומר שכלל לא הייתה בסיפור הזה חזרה מהמקח וממכר? והיה בסיפור המקורי, אמרו לרבנן לרבה, איבאי אלי, צריך היה מוכר הסומסום לקיבולי עלי את הכללה של מי שפרה, שהרי הוא חזר בו מהעסקה. ואמר לי אותו תלמיד חכם, להדם, ראשי תיבות, לא היו דברים מעולם. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. הוא מביא על כך הגמרא תניא שנין בברייתא, אמר רבי שמעון, אם אתה יכול המוכר לחזור בו מהעסקה, רק בזמן שגם הכסף וגם הפירות נמצאים ביד המוכר. והסיבה שאז יכול המוכר לחזור בו, כי חששו חכמים שמא יגיד המוכר ללוקח נשרפו חיתיך בעלייה, ולכן העמידו חכמים את הפירות ברשותו של המוכר, כדי שהוא יתרח ויציל אותם. אבל במקרה שרק הכסף נמצא ביד המוכר והפירות נמצאים ביד הלוקח, אז המוכר אינו יכול לחזור בו מהעסקה, והסיבה אומרת הברייתא, מפני שכספו בידו. ומשמעות המשפט הזה, מפני שהלוקח קיבל כבר את כספו. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומיד שואלת הגמרא, מה זאת אומרת שהכסף נמצא בידו של הלוקח, והרי הכסף ביד מוכר הוא? אלא מבארת הגמרא, שמה שאמרה הברייתא מפני שכספו בידו, כוונת הדברים מפני שדמי כספו בידו. שהלוקח מחזיק את הפירות, שהם התמורה של כספו. מקשה על כך הגמרא פשיטה. אז מה באה הברייתא לחדש? הרי אם יש כאן משיכה, במקרה כזה, אפילו חכמים שחלקו על רבי שמעון מודים, שבמקרה כזה המוכר לא יכול לבטל את העסקה. מבאר את הדברים אמר רבא, אך במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שהייתה עלייה של לוקח, והיא הייתה מוזכרת ביד מוכר. וכיוון שהלוקח קיבל שכירות עבור העלייה מהמוכר, אז נקנה מקום העלייה למוכר למשך כל ימי השכירות. וחידש רבי שמעון, שלמרות שהלוקח לא יכול לקנות את הפירות בתורת חצר, בכל זאת לא ניתן לבטל את העסקה. טעם המאי? מה טעם הדבר? שתקינו רבנן משיכה משום גזרה שמא יאמר לו המוכר לקונה נשרפו חיתך בעלייה. אבל הרי הכה, כאן במקרה שלנו, הפירות ברשות דלוקח נינו. הם נמצאים בעלייה שלמרות שהיא מוזכרת עכשיו למוכר, היא עדיין שייכת ללוקח. והיא נפלה דלקה באונס בעלייה הזו, אי הוא טרח ומייטלה. ודאי שהלוקח בעצמו, שזו הרשות שלו, יטרח להביא ולהציל את הפירות מהדלקה. ולכן במקרה כזה, אין צורך בתקנת חכמים, וניתן לחזור לדין דאורייתא שלפי רבי שמעון מאות קונות. ועוד באותו עניין מספר את הגמרא. ההוא גברה אותו אדם דייב זוזי החמרה, שנתן מאות כדי לקנות יין. לסוף הוא שמע דקה בי למין סווי, שאת היין הזה רוצה לקחת דבי פרזק רופילה. השר שהיה משנה למלך שקראו לו פרזק. בעקבות כך, אמר לה הקונה למוכר, הב לי זוזי, לא באין החמרה. תחזיר לי את הכסף, אני לא מעוניין לקנות את היין. עתה לקמי, אז בא המוכר לפני דרב חיסדה, וטבע את הקונה שהוא לא יכול לחזור בו מהעסקה. אמר לרב חיסדה למוכר, כדרך שתקנו משיכה במוכרים, כך תקנו משיכה בלקוחות. שגם הלקוחות יכולים לחזור בהם, כל עוד לא הייתה משיכה. דהיינו, רב חיסדה פסק כחכמים ולא כרבי שמעון. ואומר את המשנה, ההונאה היא סכום של 4 כסף, כאשר העסקה הייתה מ-24 כסף לסלע. זאת אומרת ששיעור ההונאה הוא שטות למקח, דהיינו שישית מהמקח. הוא מסביר רש"י, ההונאה 4 כסף, אם סך כל המקח היה בדמי סלע, שזה 24 מאות. כי אם שווי ההונאה, דהיינו הטעיית המקח, הייתה שטות, דהיינו שישית ממחיר השוק, אז חלים דיני הונאה, והמקח קיים, אבל חייבים להשיב את דמי ההונאה, שבמקרה של הדוגמה במשנה זה 4 כסף. וממשיכה המשנה, מי שנטענה, עד מתי מותר לו להחזיר את המקח, ונה על כך המשנה, עד כדי הזמן שיראה לתגר או לקרובו, כדי שהם יעריכו לו כמה שווה המקח. אבל אם הוא שעה יותר מהזמן הזה, אז מסתבר שהוא מחל על ההונאה. ומביאה הגמרא דעה חולקת, הורה רבי טרפון בלוד שההונאה היא 8 כסף מעסקה שהיא 24 כסף לסלע. זאת אומרת שלפי רבי טרפון, שיעור ההונאה הוא שליש למקח. וסמכו על ההוראה הזאת תגרי לוד, מפני שהם היו בקיעים בסחורה והיו מוכרים אותה ביוקר, והוראתו של רבי טרפון אפשרה להם למכור את הסחורה יותר ביוקר, מבלי שיחולו על כך דיני הונאה. אבל הוסיף רבי טרפון ואמר להם, כל היום מותר ללקוח לחזור בו. אז אמרו לו תגרי לוד, בבקשה יניח לנו רבי טרפון במקומנו, וחזרו לדברי חכמים. וביחס לדברי המשנה, שטות למקח, מביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר, שטות מקח שנינו. המשנה דווקא נקטה שטות מקח, שרק במידה וההונאה שווה שישית משוויו של המקח, אז זה נחשב הונאה. אבל אם זה פחות או יותר, אז אף על פי שיש הונאת שטות ביחס לתשלום שנתן זה, זה לא נקרא שטות לעניין דין הונאה. הוא מזכיר לנו רש"י את דין הונאה. במידה וההונאה היא בדיוק שטות, אז הדין שהמקח קיים, ואין אחד מהם, לא המוכר ולא הקונה, יכולים לחזור בהם מהעסקה, אלא מי שהרוויח את השטות, מחזיר אותה מפני שהוא צריך להחזיר את ההונאה, אבל אם ההונאה הייתה פחותה משטות, אז אין כאן ביטול מחר, ויש מחילה על כך, ואין המרוויח צריך להחזיר למפסיד כלום. ואם ההונאה הייתה יותר משטות, אז במקרה כזה שניהם יכולים להחליט על ביטול העסקה, אפילו אם המרוויח רוצה שהעסקה תתקיים והוא יחזיר את ההונאה למפסיד, כפי שכבר הסברנו בדפים הקודמים. ושמואל לעומת זאת אמר שמה שאמרה המשנה שטות למקח התכוונה שטות מעות נמי שנינו. מסביר רש"י שדברי המשנה לא התייחסו דווקא ביחס לשוויו של המקח, מפני שכל תנאי העסקה קרוי מקח, בין אם זה ביחס למעות שניתנו, בין אם זה ביחס לדמי החפץ. אז במידה שביחס לאחד מהם אתה מוצא שטות הונאה, בין אם זה לצד המעות, בין אם לצד שוויו של החפץ, אז הדין שיש שם הונאה, ואין כאן לא מכילה ולא ביטול מקח. ומבארת עכשיו הגמרא את מחלוקתם של רב ושמואל. במקרה שהמקח שב אישית בשוק, והוא נמכר בחמישה, ומי שנטענה במקרה כזה הוא המוכר, או ששווה המקח בשוק שיטה, והוא נמכר בשבעה, ובמקרה כזה נטענה הלוקח, כולי אלמא לא פליגי, אין מחלוקת, ורב ושמואל שמסכימים שניהם, דבתר מקח הזלינן, ועונה אהביה, שבין לרב בן לשמואל זה נחשב הונאה, שהרי קיים כאן הפרש של שטות לצד המקח. ושמואל אמר שגם אם השטות קיימת ביחס למעות זה הונאה, אז כל שכן שזה הונאה אם יש הפרש של שטות ביחס למקח. ונעזר בטבלה הבאה. כאשר המקח היה שווה שישה זוזים, זאת אומרת ששישית מהמקח היא זוז אחד, והתשלום בפועל היה רק חמישה זוזים, הרי שיתנה מוכר בשווי של שישית מהמקח. וכך גם במקרה השני, כאשר המקח שווה שישה זוזים, שטות המקח היא אחד זוז, אבל התשלום בפועל היה שבעה זוזים, הרי שנטענה הקונה בשווי שטות מהמקח. בשני המקרים הללו מסכימים רב ושמואל שמתקיים דין הונאה, שהרי אם שמואל אמר שדין הונאה קיים לפי התשלום בפועל, דהיינו לפי המחיר הסובייקטיבי, אז ודאי שהוא יסכים לדעת רב שדין הונאה מתקיים גם ביחס למחיר האובייקטיבי. דהיינו לפי שווי השוק של המקח. כי פליגי, המקרים בהם נחלקו רב ושמואל, כאשר מכרו דבר ששווה חמישה בשיטה, או ושווי דבר ששווה שבעה בשיטה. שלשמואל דה אמר בתרמאות הזלינן, שדין הונאה הוא גם ביחס לתשלום, אידי ואידי הונאה. אז בשני המקרים הללו מתקיים דין הונאה, כי במקרה שהמקח שווה חמישה זוזים, והתשלום בפועל היה שישה זוזים, אז לשיטת שמואל יש הונאה כלפי הקונה, כי הוא שילם שווי של שטות מהתשלום בפועל יותר מאשר שווי המקח. ובמקרה שהמקח שווה שבעה זוזים והתשלום בפועל היה רק שישה זוזים, הרי שלשיטת שמואל התענה המוכר, כי הוא קיבל פחות שטות ביחס לתשלום בפועל מאשר שווה המקח. אבל לרב לעומת זאת דאמר שהונאה בתר מקח הזלינן, חישוב השטות הוא לא ביחס לתשלום בפועל, אלא ביחס למחיר השוק האובייקטיבי, אז במקרה של מקח ששווה חמישה שנמכר בשיטה, הדין ביטול מקח אביה, ובמקרה שהמקח שווה שבעה זוזים והוא נמכר בשיטה זוזים, הרי שמכילה אביה. שהרי במקרה שהמקח שווה אובייקטיבית חמישה זוזים, שטות מהמקח זה חמש שישיות, ואם התשלום בפועל היה שישה זוזים, הרי שהונאת הקונה הייתה גדולה משטות, ולכן לשיטת רב בטל המקח. מה שאין כן, במקרה שהמקח היה שווה שבעה זוזים, מה שאומר ששטות מהמקח היא שבע שישיות, אז הונאת המוכר שקנו ממנו את המקח רק בשישה זוזים, היא קטנה מהשטות של המקח, ולכן המקח קיים, והמוכר מוכל על ההונאה. ושמואל אמר על דברי רב, כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים שיש מכילה על ההונאה או וביטול מקח על הונאה? רק איך דלי קשטות משני צדדים. רק אם ההונאה לא שווה שישית, לא ביחס לשווי המקח האובייקטיבי בשוק, ולא ביחס לתשלום הסובייקטיבי על המקח. אבל איך דאי קשטות מצד אחד? אבל במידה וההונאה שוות ערך לשטות, אפילו מצד אחד, או ביחס למחיר האובייקטיבי של המקח, או ביחס לתשלום הסובייקטיבי עליו, במקרה כזה, הונאה אביה. יש כאן דין הונאה. תנען, מקשה הגמרא על דברי רב ממשנתנו שאמרה, ההונאה היא סכום של 4 כסף מ-24 כסף לסלע, זאת אומרת, כאשר סך העסקה היה 24 זוזים, שווי של 1 סלע, כך שיחס ההונאה הוא שטות למקח. עד לכאן ציטוט המשנה, ומוכיחה הגמרא, מה אליו, האם במשנה לא מדובר דזבין מקח השווה 20 ב-24, כך שנתענה לוקח, אבל הוא לא התענה בשישית, אלא בחומש לגבי המקח, כי סכום של 4 זה חומש מ-20, וקרא לזה המשנה הונאה, והיא לא אמרה שיש כאן ביטול מקח. ושמע מינה כשיטת שמואל, שבמשנה שטות מאות נע משנינו. ונעזר בטבלה, שווי המקח היה 20, התשלום בפועל היה 24. הקונה התענה בסכום של 4 כסף, ואמרה המשנה שיש כאן הונאה ולא ביטול מקח. וזה תואם לשיטת שמואל, שמודד את שווי ההונאה גם ביחס לתשלום בפועל. שהרי אם זה היה כשיטת רב, שמודדים את ההונאה ביחס למקח, 4 מתוך 20 זה חמישית. ולא היה כאן דין הונאה, אלא היה צריך להיות כאן ביטול מקח. מתרצת הגמרא, שלא כך צריך להסביר לשיטת רב את המשנה, אלא מדובר דזבין מקח ששווה 24 ב-20. כך שההונאה היא ביחס של שטות למקח, והמוכר הוא זה שהתענה ביחס של שטות. מקשה על כך הגמרא, מי נתענה? המוכר? עם הסיפה. אז כיצד תסביר את הסיפה של המשנה? שם נאמר, עד מתי מותר להחזיר, בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ואמר על כך רב נחמן, שלא שנו את הגבלת הזמן הזו, אלא ביחס ללוקח. אבל המוכר, לעולם הוא חוזר. והגמרא בהמשך תסביר, מדוע ביחס להונאת מוכר אין הגבלת זמן. אבל מוכח מהסיפה של המשנה, שההונאה היא כלפי הקונה ולא כלפי המוכר, אלא מכוח קושייה הזו, מפרשת הגמרא את המשנה לדעת רב באופן הבא, שמדובר דזבין מקח ששווה 24 ב-20 ותמניה ב-28. ובאופן הזה, ההונאה היא אכן כלפי הקונה, והיא שווה לשטות ביחס לשווי המקח. תנען, ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רב, מהמשנה שלנו שאמרה, הורה רבי טרפון בלוד, ששיעור ההונאה הוא 8 כסף, כאשר העסקה כולה היא מ-24 כסף לסלע. כך ששווי ההונאה הוא שליש למקח. עד לכאן הציטוט מהמשנה. ומקשה הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר במשנה, דזבין מקח ששווה שיצרי 16 ב-24? זאת אומרת שנטענה לוקח ב-8 זוזים, ושמע מינה כשיטת שמואל ששליש מאות נע משנינו. כי דין ההונאה הוא בין אם יחס השטות הוא כלפי המקח, ובין אם יחס השטות הוא כלפי המאות. ונעזר שוב בטבלה, שווי המקח היה 16, התשלום בפועל 24, זה אומר שהקונה התענה ב-8 זוזים. ואמר רבי טרפון שיש כאן דין הונאה שהוא שליש מהמקח. וזה מסתדר רק לשיטת שמואל, שאמר שדין ההונאה הוא גם ביחס לתשלום בפועל. דוחה הגמרא, שלא זה בהכרח הסבר המשנה, אלא ניתן לומר כשיטת רב, שמדובר דזבין מקח השווה 24 בשיצר. שהמקח היה שווה 24, התשלום בפועל היה 16, כך שהמוכר התענה בסכום של 8 זוז. ויש כאן דין הונאה, כי לשיטת רב זה שווה לשליש משווי המקח. מקשה על כך הגמרא, אבל לפי ההסבר הזה, מי נתענה? המוכר? עם הסיפה, אבל תאמר כיצד תסביר את סוף המשנה שאמרה, אמר להם רבי טרפון לתגרי לוד שכל היום מותר לחזור. ואמר על כך רב נחמן שלא שנו את הגבלת הזמן הזאת אלא ביחס ללוקח, אבל המוכר לעולם חוזר. אז אם כך לא ניתן להסביר שרבי טרפון דיבר על מקרה בו נטענה המוכר, אלא מכוח קושייה הזו יסביר רב את המשנה באופן הבא, דזבין מקח ששווה 24 בתלתין וטרן, ששווי המקח היה שווה 24, התשלום בפועל היה 32, כך שהקונה התענה ב-8 זוז, ולשיטת רב יש כאן דין הונאה מפני שזה שווה לשליש משווי המקח. הוא מביא עכשיו הגמרא, תניא כבתי דשמואל, ברייתא המסייעת לשיטת שמואל, שמחשבים הונאה ביחס לשטות שווי המקח, או ביחס לשטות המאות ששולמו עבור המקח. שאומרת הברייתא, מי שהוטל עליו, דהיינו, מי שההונאה עליו, מי שהתענה, ידוע על העליונה. כיצד זה בא לידי ביטוי? מחר לו שווה 5 ב-6. מי נתענה במקרה הזה? הלוקח. אז יד הלוקח על העליונה. כך שאם רצה הוא אומר, תן לי מאותיי, ואני אחזיר לך את המקח, או שהוא יכול להגיד, תן לי מה שעוניתני, והמקח יישאר אצלי. דוגמה נוספת, אם מחר לו, הפכנו דף, מקח שווה 6 ב-5. מי נתענה במקרה הזה? המוכר. אז יד המוכר על העליונה. אם רצה, אומר לו המוכר לקונה, תן לי מקחי ואחזיר לך את המאות, או שאומר לו המוכר, תן לי מה שעונתני. זאת אומרת, תוסיף לי את הזוז החסר, והמקח יישאר בידי. ומדברי הברייתא יש הוכחה לשמואל, שהרי אמרה הברייתא שדין הונאה חל לא רק לפי מחיר שווי המקח, אלא גם לפי המחיר ששולם על המקח. עד לכאן דף ממתת.